הכל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שלום בית, היגיון ורגש אצל שני בני הזוג. שיעורנו לרפואת הילה מלכה חיה בת רבקה, חיה ציר לבת רזיה, לרפואת ישי חיים בן חיה רחל, ולעילוי נשמת הרב רפאל מנחם בן אלעזר. היגיון ורגש במערכת הנישואים. בואו ונתחיל במקרה. האישה מתקשרת לבעלה, אומרת לו שהציונים של הילד שלהם נמוכים בזמן האחרון. האמא מתארת את הדאגה שלה, כי הבן מצליח פחות בלימודים. היא עצובה, היא אומרת לבעלה שהוא חייב להתגייס ולעזור בנושא הזה. האבא, הבעל, כועס על אשתו, ואומר לה בכעס, תפסיקי להיות כל כך רגשנית. לא צריך להתייחס לכל כישלון בכזו עוצמה. זה בסדר גמור שמדי פעם נכשלים. והאישה עצובה. עצובה שבעלה לא מבין אותה. היא אומרת לו, אבל אתה לא מבין. המצב דרמטי, המצב קשה. איך אתה יכול להיות כל כך אדיש? אתה לא מבין שעתיד הילדים שלנו כאן מונח על כפות המאזניים? ואתה לא מתייחס? ואתה מגלה אדישות? והבעל אומר, אמרתי לך כבר, זה בסדר גמור שילד נכשל מדי פעם. הוא ילמד מתוך הטעויות שלו. כולם טועים לפעמים, זה בסדר גמור לטעות וללמוד מהטעויות? לא צריך להיבהל כמו שאת נבהלת, לא צריך להגזים. והאישה כועסת על בעלה ואומרת לו, אתה אף פעם לא מבין כמה המצב קשה. אתה פשוט לא מבין מה התפקיד שלך בתור אבא. פשוט מאוד. הגעתי למסקנה. פשוט לא אכפת לך. וכך נגמרת השיחה. שני הצדדים טעמו טעמר בפה. והשיחה המילולית הסתיימה, אבל במוח שלהם הם ממשיכים לריב ולהתווכח. מי הצודק ומי הטועה? היא ממשיכה. עוד שעה ארוכה לומר לעצמה בראש, כמה בעלה לא אכפתי. והוא עוד שעה ארוכה אומר לעצמו בראש, כמה רגשנית היא. למה? היא לא יכולה קצת להירגע. איך? איך היא כל כך רגשנית? וכנראה, שסגנון השיחה שלהם כך הוא לא רק בנושא הזה של הילד, אלא בעוד נושאים רבים. לדוגמה, תכנון חופשה. האישה אומרת, פה נחמד, פה נעים. בעלה אומר לה בגישה יותר ניטרלית ועניינית, בואי נפסיק לדבר יותר מדי. מה יותר טוב, מה פחות טוב, איפה סבלנו, איפה לא סבלנו, קדימה. בואי נבחר מקום ונלך, נזרום קצת. נזרום, יהיה בסדר, לא צריך יותר מדי להתעסק ולהעמיק. יהיה בסדר. כלומר, יש כאן סגנון שיחה דומה. האישה יותר מכניסה את הרגשות. הגישה שלו להיות יותר קר וענייני, מה שנקרא יותר שכלי. אז הם שונים, אבל זה לא אמור להיות פלא גדול. שרי הם באמת שונים, זה מה שהם. אז איפה הבעיה? הבעיה היא שהם לא יודעים לנהל את השונות שלהם. כשיש שוני בין בני הזוג, לא צריך כל כך להיבעל, צריך לעשות שיפוצים קטנים. על השיפוצים הקטנים האלה נרצה לדבר. במקרה הראשון של הציונים של הילד, הבן, לשניהם אכפת מהילד. שניהם היו יותר שמחים אם הילד היה מקבל ציון טוב בלימודים, ועוד שניהם מבינים שאי אפשר לשלוט בצורה גורפת בילד, ולהבטיח שכל הזמן יהיו לו ציונים טובים. ועוד, שניהם מבינים שילד צריך ללמוד מטעויות מדי פעם? כנראה שעל זה הם מסכימים, זו לא הבעיה הגדולה. יש ביניהם הרבה הסכמה כנראה, יש ביניהם הרבה מחנה משותף כנראה. ובכל אופן, במקום לשים דגש על המשותף והמוסכם, הם שמים דגש על המפריד ביניהם. קשר טוב בין בני הזוג מקור של צמיחה והתפתחות בחיים. האדם מתמלא במרץ ואנרגיה ומשמעות לחיים. אבל כשאין קשר טוב, אז גם התפילה, לימוד התורה, העבודה, הכל יכול להיות מושפע, מושפע מהקושי שבקשר. אז אם יש שני בני זוג עם שונות רבה מדי, זה קשה, בגלל שאם האישה מרגישה שבשביל להתקדם בקשר היא צריכה להביע את הרגשות שלה, אם זה מה שמאפיין אותה, אז הבעל, כשהוא לא נותן מענה לצורך הזה, היא מרגישה שאין בשיחה מענה לצורך של הבעת הרגשות, אז היא מרגישה את הניתוק, והפער נעשה יותר ויותר גדול. אותו דבר כלפיו, כשהוא חווה את מאורות החיים בצורה שונה, הוא מבחינתו אומר לעצמו, זה בסדר אם מדי פעם מרגישים רע, אבל לא להתעסק עם הרגשה יותר מדי. יש ביניהם הבדלי אופים, הבדלי גישה. הבדלי גישה יכולים להיות מדי פעם מחסום לקשר בין בני האדם. שני ניגודים מתאימים, זו אמירה לא פעם שטחית מדי. לא פעם זו גם טעות. ניגודים לא תמיד מתאימים האחד לשני. ואולי ניגודים מתאימים האחד לשני, אבל אם לא יודעים לנהל את הניגודים האלה, אז הניגודים יותר פוגעים מאשר מקדמים את הקשר. אמנם נכון, קצת אמת ישנה באמירה הזו, אם ישנו, איזושהי ידיעה איך מנהלים את ניגוד האופי, אז אכן אפשר להסתדר. או אם יש אופי דומה וקצת ניגוד, אז כן, אפשר להסתדר. בוודאי כאשר בני האדם לא דומים, לא בנושא חברה, לא בנושא דת, לא בנושא חינוך ילדים, לא בנושא ניהול כלכלי, לא בנושאים רבים, אז ודאי שהניגודים הם כנראה לא מתאימים האחד לשני. לא משלימים האחד את השני. אם הבעל, לדוגמה, מלא מרץ, והיא אדישה יותר, קל לומר, היא תאזן אותו. הוא יכניס מרץ לחיים שלה. אבל בהרבה מאוד מקרים זו טעות גדולה. אולי היא תאזן אותו, אבל גם סבירות רבה שזה יעצבן אותו, אדישות יתר שלה, או שמה הפוך. המרץ שלו, היא תאמר, אני לא יכולה לסבול את זה, לשאת את זה. לכן לא נכון לקחת סיסמאות, ניגודים משלימים האחד את השני. בהרבה מאוד מקרים זו טעות. צריך שיהיה איזשהו בסיס של דמיון, ואחר כך, אם יש ניגודים, אולי הם מוסיפים עניין מעניין ומגוון. אבל אם אין הרבה דמיון בבסיס, או אם לא יודעים לייצר דמיון בבסיס, בקשר בין השניים, אז בהרבה מאוד מקרים זה יהיה יותר קשה מאשר קל, וזה לא בהכרח יעבוד. וכדי שזה כן יעבוד, צריך למצוא את הגישות היעילות והנכונות איך לנהל את הניגודים, ובעזרת השם נסביר ונפרט. האישה מתארת את הבעיה בנושא הילד עם עודף רגשות. למה? אצלה במוח ישנה אבחנה שאומרת, מי שמביע רגשות ומדבר עליהם, זו הדרך לפתור את הבעיה. זו הדרך שאדם מראה שהוא מזדהה עם הבעיה. אין דרך אחרת. כך זה מופיע בראש שלה, כך בעיניים שלה, כך לפי האופי שלה. וכשהאישה שומעת את בעלה שאומר, עובדות, רק עובדות בבקשה, היא אומרת לעצמה, היא מפרשת את המצב שאין סיכוי לפתור את הבעיה, מכיוון שהוא לא מוכן לדבר על הבעיה עם כל הפרטים. בעיניים שלה הוא מדחיק בעיה. וכך היא רואה את הדברים, וזוהי טעות. הוא לא בהכרח מדחיק בעיה, אלא יש לו גישה ודרכי פתרון שונים לדעתו. לפעמים להעצים בעיה, ולדבר עליה יותר מדי, זה כבר חלק מהבעיה, לא חלק מדרכי הפתרון. יש לו גישה שונה לפתירת בעיות. הגישה הטכנית העניינית היא בעיניים שלו דרך נכונה לפתירת בעיות. זו הגישה שלו. ישנה בעיה, הילד עם ציונים נמוכים, אבל יש כאן בעיה נוספת. ששני בני הזוג ניגשים אל הבעיה בצורה שונה. לדעת האישה, כמה זה גרוע מאחד עד עשר שיש לילד בעיה עם הציונים? בעיניים שלה, ברמה של עשר. בעיניים שלו, ברמה של ארבע. אז הם לא מעריכים בצורה שווה את הבעיה. נקודה אחת. נקודה נוספת. הם פועלים לפי שיטות שונות בפתרון הבעיה. עוד נקודה. כשהיא פותרת בסגנון מסוים, זה בעיניים שלו עוד בעיה, איך היא חושבת על הבעיה. לדוגמה, היא פותרת את הבעיה בסגנון שלה, עם רגשות, מעצימה את הבעיה. מבחינתה, הגישה שלה היא הנכונה ביותר. מבחינתו, עצם זה שכך היא רואה את הדברים, זו עוד בעיה. וכשהוא רואה את הבעיה בצורה יבשה ועניינית, מבחינתה, זו עוד בעיה. זה אומר שאי אפשר לפתור אותו לעולם את הבעיה. ועוד נקודה, יכול להיות שיש כאן עוד נושאים סמויים. נושאים נוספים בחיים שסובלים מאותה גישה. לדוגמה, מעודף הרגשנות שלה ועודף גישה עניינית מצידו. הגישות השונות בדרכי הפתרון, הם לא נפגשים רק בנושא הזה של הילד אלא בנושאים אחרים. ועוד נקודה, לפעמים בני הזוג מגיעים למסקנות, האחד על השנים. האישה תאמר על בעלה, הוא יותר מדי קר, כי בבית שלו הוא לא קיבל חום, אהבם. הוא יאמר, אצלה בבית כל דבר היה מלא רגש. וכך הם מסוגלים להגיע להבחנות מאיראן מגיעה הבעיה מהבית שלו, מהבית שלם. יותר מכך, היא תאמר עליו שהוא סכיזואיד, מנותק מהמציאות. אדם מנותק מהרגשות, אדם מנותק מחוויות. והוא יאמר עליה, היא אישיות גבולית, היא עולה ויורדת באיזושהי רכבת הרים רגשית וזה לא נגמר. למה? בגלל שהם שמעו מדי פעם כמה רעיונות או קראו כמה מאמרים הם בטוחים שיכולת ההבחנה מצויה בידיים שלהם. והרי זוהי טעות, שניהם נוגעים בדבר. כל אחד קל לו לומר שהשני השם והוא הטוב והיעיל. ולכן אפשר להאשים את השני עד הסוף ולומר שהוא גם סובל מבעיות נפשיות. ואז זה עוד יותר טוב מבחינתו, כי ודאי שאם הזולת סובל עם בעיות נפשיות, זה אומר שאני פטור מהשקעה במערכת הניסויים, והוא צריך לפתור את כל הבעיות. פתרון נהדר שמתאים לאשליות. זוהי עוד דרך להעמיק בעיה, לא לפתור אותם. אז בואו ונחזור אל הזוג עם עודף הענייניות ועודף הרגשנות. כדי לנהל מערכת חיים בריאה יש צורך באיזון בין הלב לבין השכל. אולי אפשר לראות את הגישה הזו בפסוק שאומר שלמה המלך, דאגה בלב איש ישכנה ודבר טוב ישמחנה. אומרת הזה הגמרא מסכת יומא. דאגה בלב איש שני פירושים, רב עמי ורב אסי. אחד אמר ישיחנה מדעתו, אחד אמר ישיחנה לאחרים. פירוש אחד הוא להשיח דעת מהדאגה. זה פתרון קר, שכלי ויבש וענייני. תפסיק לחשוב על הנושא המדאיג, תפסיק לחשוב על הדאגה, כי החשיבה לדאגה לא תפתור את הדאגה. זוהי גישה אחת. גישה נוספת היא רגשות. תדבר על הרגשות, תן מקום לרגשות, תעברר את הרגשות, דאגה בלב איש, ישיחנה לאחרים. תעברר, אל תשמור בלב, כאשר אתה שומר בלב את הרגשות, הם מקבלים. עוצמה יותר ממה שהם באמת, אתה מנתח, מעצים, מעמיק את הבעיות יותר מדי, תעברר אותם, תדבר עליהם. אז אם כן, גישה אחת, ישיחנה מדעתו, גישה קרה יבשה ועניינית. גישה שנייה, ישיחנה לאחרים, תדבר על כך. מהי הדרך הנכונה? התשובה היא שתי הגישות יעילות ונכונות. יש זמנים לגישה אחת, יש זמנים לגישה השנייה. יש זמנים לגישה השכלית, די, להיות ענייני, להפסיק להעמיק בבעיה. ויש זמנים בהם האדם צריך לתת פורקן אל כאב הלב, לדבר על הדברים. כדי לנהל מערכת ניסויים בריאה ואיכותית, חשוב לתת מקום גם לשכל וגם לרגש. במקרה של הזוג שלנו, היגיון ורגש. הם יותר מדי מתווכחים על הנושא הזה, לא בגלל הנושא, אלא בגלל דרכי הפתרון הלא יעילים. הם יותר מדי מתווכחים על הילד, זו לא הבעיה. הבעיה היא לא הילד, אלא איך שניהם ניגשים לפתור את הבעיה. כדי שנוכל להפיק את המירב מהנישואים, כדי שנוכל לגלות בעולם הזה שמאשם אישה לאיש, חשוב לזהות את הגישות השונות ולתת מקום לשתי הגישות. נראה איך נעשה את זה בעזרת השם. לפעמים יש כאן מהלך נוסף, מהלך עמוק יותר. הבעל הוא שכלי והאישה היא רגשנית. אבל, בתוך תוכו, הבעל הוא גם אוהב את עולם הרגשות. אבל זה מבלבל אותו. הוא לא מצליח לשלוט על הרגשות. פעם שמח, פעם עצוב, רכבת הרים רגשית, הוא לא יודע איך מנהלים את העליות והירידות האלה. קשה לו עם הרגשות הרבים שיש. ולכן, הוא רוצה להימנע מלחוות עליות וירידות רגשיות בצורה כזו שמאיימת עליו. הוא רוצה להימנע מזה. איך הוא עושה את זה? יש לו פתרון נהדר. הוא בורח. בורח לעולם השכל. הוא לא בהכרח רק אדם שכלי מתוך בחירה, אלא אולי הוא אדם שכלי גם מתוך בריחה. אחרי שהוא ברח מהרגשות שלו ולא מסתדר איתם, אז הוא בורח אל עולם השכל, הענייני הקר והיבש, מה שמהווה מבחינתו מקום מפלט בטוח. שם אין בעיות. שם אין התלבטויות. אמנם יש מחיר שמשלמים, אין מרץ, אין שמחה, אין התלהבות בחיים, אבל גם אין שער, אין יגון. כך יש לו מעין הרגשת ביטחון. אז לסיכום, יש לו רגשות, אלא שהוא מפחד לפגוש אותם. הדרך שלו להימנע מלפגוש את הרגשות שלו, זה על ידי שהוא בורח לעולם השכל. הוא הדין, הוא העניין גם אצל אשתו. יכול להיות שהאישה, גם היא, יש בה, כמובן, את הממד הענייני שפותר בעיות בצורה ברורה ועניינית, ללא שמערבבים רגשות, אבל יש לה קושי. יש לה קושי עם הממד היבש השכלי והענייני. יש בה את הממד הזה, אולי גם רוצה את הממד הזה, אבל היא מרגישה מדי פעם שהיא לא מצליחה. היא לא רואה איך היא מצליחה להיות גם עניינית, מכיוון שאצלה במוח ישנה מסקנה שאומרת. כאשר לא מדברים על הרגשות, עם כל העוצמה, מתעלמים מהרגשות. אולי גם זה חונה קצת. היא רואה את הקיבעון והמחנק, אין מקום לרגשות? אבל גם היא מצד שני מבינה, שלא פעם כאשר נותנים יותר מדי, מקום לרגשות נשאבים לעודף רגשנות, ולא יוצאים מזה. האדם בהרבה מאוד מקרים נשאב לעודף רגשנות ולא יוצא מזה. ניתן דוגמה כדי להסביר את הדברים. האדם אומר ביטוי קיצוני, אני מת מרעב, אני לא יכול לתפקד יותר עד שאני לא אוכל. זוהי הגדרה, הוא מרגיש ככה. הוא מרגיש ככה? לא בטוח. מאוד יכול להיות שהוא מרגיש רעב וקשה לו, זו ההרגשה. אבל כאשר הוא מרגיש את ההרגשה, הוא מעצים אותה ונותן לה הרגשה מילים וביטויים קשים יותר, עוצמתיים יותר, ואז לאחר מכן בלי לשים לב, הוא משכנע את עצמו שהוא לא יכול לתפקד, כי הוא מת מרעב בהגדרה שלו. הוא לא יכול יותר. הוא משתמש במילים קיצוניות, ובכך מעצים את ההרגשה יותר ממה שהיא. ובכך הוא לא חווה את ההרגשה שלו, אלא את העצמת ההרגשה שלו. ואז האדם אומר, כך אני מרגיש, טעות. כך יצרת רגש. היה לה רגש ראשוני והעצמת אותו. גם האישה עצמה במקרה שלנו מדי פעם מרגישה שהיא נשאבת יותר מידה, יתר על המידה, אל עולם הרגשות. גם זה לא טוב. היא מעדיפה מדי פעם להתעלם מהמימד הרגשי ולהיות יותר עניינית במקום היותר קר ויבש. אז לסיכום, שני הצדדים היו רוצים קצת לטעום מהצד השני. האישה מהמימד השכלי קר ויבש, והאיש מהמימד הרגשי והמעניין. האישה הייתה רוצה את ההיגיון הקר והענייני של בעלה, היא הייתה רוצה את זה, גם אצלה היא הייתה רוצה את זה, גם הוא רוצה את הרגשנות שיש לה, גם הוא רוצה לטעום מעולם הרגשות והחוויות. אלא שהוא לא מצליח לפגוש את עולם הרגשות שלו. היא לא מצליחה לפגוש את העולם הגיוני, הקר והענייני שגם לה יש. ולכן, הם נמנעים מלפגוש את זה בתוך עצמם, אבל הם מוצאים את זה אצל הצד השני, אצל האחר. מצד אחד זה מעניין, הרגשנות שלה, ההיגיון הקר שלו, אבל זה גם מפריע להם. מצד אחד, אפשר לשמוע אמירות בסגנון של, בעלי הוא ההפך ממני. אשתי היא בדיוק הניגודיות שלי, אבל זה מעניין. דווקא זה מוסיף עניין וגיוון לחיים. שעה לאחר מכן, איך אני יכולה להסתדר עם אדם כל כך שונה ממני? הוא יאמר, אני לא יכול יותר, כזו רגשנות יתר, אי אפשר לדבר, אי אפשר לתפקד. לפני שעה הם סמכו על הניגודיות, שעה לאחר מכן הם נבהלים מאותה ניגודיות. כך יוצא שיש לכל אחד מימד חבוי. אצל הבעל, הרגשות חבויים. אצל האישה, הגישה השכלית הקרה והעניינית, הגישה הזו חבויה. הם פוגשים זה אצל זה, אצל האחר, את הגישה. את הגישה שהם מנסים לברוח ממנה. מה נרוויח מכל הניתוח הזה? מה נרוויח מכל המהלך הזה? התשובה היא, הניתוח הזה, המהלך הזה, שהסברנו כעת עוזר להבין שיש יותר סיכוי ליצור גשר בין שני הצדדים. כי מדובר על צורך של שניהם שהם לא יודעים, כל אחד מהצד שלו לבטא אותו. האישה את הממד הקר והענייני, ואצל האיש, הממד הרגשים. מדובר על צורך שלה, מה שיש אצלו. מדובר על צורך שלו, שחבוי אצלו, מה שיש אצלה. אז אולי בשגרת החיים הוא יאמר, נחמד שיש לו ברקע מהדהדות, החוויות, מהדהדים, הרגשות. זה דווקא נחמד, זה דווקא מעניין. הרגשות של אשתו ברקע, על כל דבר היא מוסיפה נופח רגשי. היא תאמר, נחמד לה שבעלה הוא, אסרטיבי, נחוש, יודע מה הוא רוצה. אבל בזמן ויכוח, הניגודים האלה יכולים ליצור נתק בין השניים. סגנון שונה. מצד אחד יכול להיות שזה מעניין, אבל מצד שני זה עלול להטריד. אז מה עושים? ראשית, חשוב לשים לב שבזמן של ויכוח הוא מצב טעון. בני הזוג ישימו לב לסגנון שבו הם מתווכחים. קודם כל, חשוב להודות בגישה השונה. לדוגמה, האישה תאמר לבעלה, אני יודעת שאני מדברת מהרגשות, אולי אני קצת מגזימה בעיניים שלך, אבל חשוב לי לדבר על זה. כלומר, כשהיא מודה שהיא מדברת על הבעיה, לא בצורה אובייקטיבית, אלא אך ורק מתוך הגישה שלה, זווית הראייה שלה, זה פחות מלחיץ את הבעל, פחות מנתק אותו מהשיחה. למה? כי הוא יודע שיש גם מקום לגישה שלו. שהרי היא אומרת, היא מתארת את המצב כפי שהיא רואה את המצב. אולי זה לא לגמרי מדויק, ולכן היא פחות פתוחה לראות דברים בצורה שונה בצורה שלו, אבל היא לא לוחצת על בעלה שיראה את הדברים בדיוק כמוה, שיראה את המציאות כמו שהיא מאבחנת את המצב. יש כאן מסר סמוי שאומר, אני לא כופה עליך להתייחס לבעיה כמו שאני רואה את הבעיה. אותו דבר הבעל, אם הוא יודע בגישה שלו, ויאמר, לאשתו אני יודע שאולי אני יותר מדי קר יבש וענייני, אבל אני רואה את פתרון הבעיה בצורה כזו וכזו. ההתחשבות הזו של הבעל באשתו, שיש את זווית הראייה שלו, ויש את זווית הראייה שלה, זה עוזר לה להבין במסר הסמוי שהוא מעביר לה, במסר הסמוי שנאמר לה, שהגישה שלי הבעל היא לא נכונה יותר משלך, היא שונה יותר, היא נוחה לי, אבל היא לא בהכרח הגישה הכי יעילה, הכי נוחם. לא צריך שהבעל או האישה ינטשו את הגישה שלהם, אבל שכן יציגו, יודו ויאמרו, הגישה שלי שונה ואני פתוח לשמוע את הגישה של הצד השני. ומכאן לנקודה נוספת, בזמן שכן טוב לשני בני הזוג, הדגש רק על זמנים שטוב לבני הזוג. אז כן נכון יהיה שהם ידברו על ההבדלים שלהם בצורה חיובית. לדוגמה, הבעל יאמר לאשתו שהרגשות שלה באמת מוסיפים חום אווירה טובה בבית. האישה תאמר לבעלה שהמימד, האסרטיבי והנחוש הענייני שלו, אכן מוביל את הבית למקום ענייני יותר, ומוביל את הבית לא פעם למקומות אכן יעילים וטובים. הנקודה הזו היא חשובה. חשוב לחזק את ההבדלים שיש ביניהם והיתרונות שיש ביניהם. כן, נכון, להבליט את התכונות שיש לכל צד ולכל גישה. אבל כאן חשוב מאוד לומר, מתי נכון לעשות דבר כזה? מתי? לא כשבני הזוג בסכסוך. כשבני הזוג בסכסוך, זה לא נכון לעשות את מה שאמרנו כעת. זה בדרך כלל לא יעזור לומר להם, תחפשו כל אחד אצל השני, חמישה יתרונות שיש. חפשו את החיובי בצד השני. זה יותר מדי ללחוץ עליהם. כעת האישה כועסת על בעלה, שהוא קר וענייני יבש מדי. כעת היא גם צריכה למצוא כמה זה חיובי. זה מסובך מדי. לשים דגש כמה הוא נחוש ומוביל את הבית למקום טוב, זה לא יעבוד. זה לקפוץ יותר מדי דרגות. זה לצפות יותר מדי. כעת, מכעס אפשר להגיע לרוגע, אבל מי כעס להגיע למצב של לגמרי יהיה טוב ויהיה מושלם, זה שבעלי הוא כל כך שונה ממני, זוהי דרגה גבוהה מדי. בזמן של ויכוח צריכים למצוא את הטכניקות לעצור ויכוח, טכניקות לניהול קונפליקטים, אבל לא הזמן לחפש מה טוב בו, מה טוב בה, מסובך מדי, מורכב מדי. אותו דבר אצל הבעל, אם נאמר לו בזמן ויכוח, תסתכל, שים לב, 5 מעלות שיש לאשתך, הוא לא ימצא. ולא רק שהוא לא ימצא, כל מעלה שהוא ימצא, הוא יאמר, כשהייתי צעיר חשבתי שזו מעלה, כעת אני פיקח ומבין שזו בכלל לא מעלם. אנחנו מעמידים אותו בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, והוא לא ימצא. יותר מכך, זה רק יעמיק את הבעיה. למה? כי כל אחד מהשניים מחפש יתרונות שיש לצד השני, והוא לא מוצא. ואז הם מגיעים למסקנה שהם לא מתאימים. וזוהי טעות. הם חיפשו בזמן הלא מתאים את היתרונות, ולכן הם מגיעים למסקנה כל כך לא נכונה. זוהי טעות. אי אפשר להגיע למסקנה בזמן כזה. כי אדם לא נתפס בזמן צערו, בזמן שהוא בכעס. זה לא האדם. זה לא מישהו. הם יגיעו למסקנות מוטעות בגישה הלא נכונה הזו. מכיוון שהם פועלים בדרך שהיא לא מתאימה לדרגה שלהם. לא מתאים בדרגה הזו, שהם בכעס ותסכול אחד כלפי השני לחפש יתרונות. הם לא ימצאו, ואם הם כן ימצאו, הם יאמרו זה יתרונות שהיו פעם ולא כיום. ואם הם כן יאמרו שגם כיום יש יתרונות כאלה, הם יאמרו שהיתרונות יש להם מחיר כבד מדי שעדיף בלי היתרונות האלה, וכדומה. אם כן, לגישה הזו ישנה, בהרבה מאוד מקרים מחיר גבוה מדי, יותר משתלם מאשר התועלת שאולי אפשר להפיק מהגישה הזו. כי זה לקפוץ כמה דרגות מעל הדרגה שבהן נמצאים כעת. כעת הם בכעס ותסכול. זה לא הזמן לקפוץ לדרגה של למצוא את היתרונות שיש אצל כל אחד ואחד, להסתכל חצי הכוס המלאה. זה לא הזמן. זה אפשרי, אבל לא בזמן הזה. וכך אומר הגאון מבילנה, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. איוולת אדם זה כאשר האדם פועל בצורה לא יעילה, לא נכונה, הוא קופץ דרגות, ואז הוא לא מצליח לממש את הדרגות האלה, הוא אדרבה מרגיש לחוץ ומתוסכל, ואז הוא כועס על כולם. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. הוא לא קורבן של המציאות, היא לא קורבן שלו, הוא לא קורבן שלה. הם קורבנות של גישה לא נכונה, שמחפשת לקפוץ דרגות. איוולת אדם תסלף דרכו. האיוולת זה כאשר האדם מחפש לקפוץ דרגות, ואז על השם יזעף ליבו. ולכן הדבר הנכון הוא, בזמן של התלהטות הרוחות, להשתמש בכלים שמרגיעים מצב רוח, ולא בכלים שמלחיצים. תמצאי מה טוב בו, תמצא מה טוב בה. צריך למצוא כלים שמאפשרים מקום לשתי הגישות. רק בזמן רגוע ושלב, בזמן חיובי, אז כן, להצביע ולהדגיש את השוני שיש בגישה של שני בני הזוג, ואז להעצים את זה, מה כל גישה תורמת לבית. היא תחזק אותו, כמה הוא תורם לבית, בגישה, היציבה שלו, הנחושה שלו, כמה זה נחמד ומועיל. הוא ידבר כמה הרגשות שלה מועילים לאווירה של הבית. אבל בזמן רגוע וחיובי, אז בזמן טוב אפשר לקפוץ למקום הגבוה ביותר, בהדרגתיות. אבל בזמן הקונפליקט לא. בזמן הקונפליקט חשוב לתת קצת מקום לצד השני, וזה לא פעם, רק מספיק, רק קצת מקום. לדוגמה, הבעל אומר, אני מבין שקשה לך עם הציונים של הילד. נכון, נראה לך שזו בעיה גדולה. יחד עם זאת, לדעתי, לא צריך כל כך לשים על זה דגש, אלא לחזק את התחושה שהוא בסדר, וזה בסדר להצליח וגם להיקשה מדי פעם. לומדים מטעויות. והיא יכולה לומר לבעלה, אני יודעת שחשוב לך למצוא פתרון, ולא להרבות במילים. יחד עם זאת, לי כן חשוב כמה דקות להביע את הרגשות שלי ואיך אני רואה את המצב. במילים אחרות, שיפוצים קטנים של שניהם. העיקרון הוא, יש מקום לצרכים שלה ושלו, לגישה שלו ושלה, של שניהם. אלא כל אחד, ברמת החוויה, התחושה והאווירה נותן מקום גם לגישה של הצד השני. כי בני הזוג צריכים להשרות אווירה. שאתה הגיוני ואת הגיונית, יש מקום לגישה שלך, יש מקום לגישה שלך. כאשר את האווירה הזו מייצרים בבית, אז יותר קל, יותר נעים, נותנים את הכבוד לכל אחד. נותנים את הגישה של כל אחד. בסוף, בני הזוג לא בהכרח צריכים שיפעלו לפי הגישה שלהם, אלא שהאדם ירגיש שהגישה שלו היא הגיונית, ויש מקום לגישה. שיפוץ קטן בהרבה מאוד מקרים זה מספיק, לא צריך הרבה יותר. ואם בני הזוג ידעו מראש איך לגשת לנושא, יהיה להם עוד יותר קל. חשוב מראש שבני הזוג ידעו איך לגשת לנושא. יהיה להם עוד יותר קל, אם מראש יאמרו לעצמם בזמן רגוע, בזמן שלם. אנחנו שונים, וזה בסדר, אפשר להסתדר עם זה. אנחנו צריכים לזכור שיש לנו שתי גישות שונות, והצדק היא לא מילת המפתח, אלא שותפות היא מילת המפתח. שוויון בהרגשה היא מילת המפתח. אם כך ננהל את הגישות השונות, אז כן נוכל לומר שהמימדים השונים בין בני הזוג מחברים ביניהם. למה? כי השוני בין בני הזוג לא מעצים את הפער, לא מאיים עליהם, אלא הפוך. מדגיש את המעניין שבכל אחד מהצדדים. מתי זה קורה? כשהפער בין שני הצדדים לא מאיים האחד על השני, אלא נותן מקום לשני הכיוונים, שתי הגישות. כך מהמקום הזה, בני הזוג גם ימנעו מאמירה שטחית כל כך, שנאמרת כל כך הרבה. קבל אותי איך שאני, קבלי אותי איך שאני. מה המשמעות של האמירה הזו? קבל אותי איך שאני. זה סימן של תסכול. אני כבר לא יודע איך לדבר על זה, אז פשוט תקבלו אותי. בהרבה מאוד מקרים הבא לדוגמה, רוצה שיבינו אותו שהוא אדם ענייני ושכלי ויבש, זה אני. אני לא מוכן לדבר יותר על כך. קבלו אותי איך שאני. זוהי דרך שמהווה התחמקות. סירוב למצוא דרך לשיתוף פעולה עם הצד השני. ועד רבה, במקום שהבא לקח אחריות, איך? הוא יכול גם כן להביע את עצמו, אבל גם לתת מקום לה. לא, מה הוא עושה? קבלו אותי איך שאני. ובכך בצורה סמויה גם מאשים את אשתו שהיא לא מספיק סובלנית כלפיו. חשוב להפסיק להשתמש במילים האלה. אלה הם מילים שאומרות בעצם אין פתרון. בואו וניקח דוגמה. הבעל אומר לאשתו, את לא מקבלת אותי איך שאני. אני רוצה להביע את הדעה שלי בצורה הזו וזהו. לא מוכן לדבר על רגשות, זה אני, קבלי אותי איך שאני. והאישה תגיב לו, אתה צודק. אני באמת לא מקבלת אותך כמו שהיית רוצה. אין לי בעל מהאמירה הזו. זו אמירה לא נכונה, קבל אותי איך שאני. באמת אנחנו לא מקבלים. יחד עם זאת, אנחנו גם לא רוצים לכפות עליו להשתנות. אז בואו נדבר על השיפוצים הקטנים שמתאימים לשנינו. זה צעד לפיוס נכון? או הבעל אומר לאשתו, קבלי אותי איך שאני. זה אני מביע את עצמי בצורה עניינית קרה ויבשה. תאמר לו האישה, אני מבינה, יש משהו בדברים שלך, אני לא חייבת שתרגיש בדיוק כמוני. יחד עם זאת, אני כן רוצה שנמצא דרך שמתאימה לשנינו. יכולה האישה לומר לבעלה, סליחה, קבל אותי איך שאני, זו אני, חיה עם כל העוצמה של הרגשות. יכול הבעל לומר, נכון, אני באמת לא מקבל אותך איך שאת. כלומר, אני לא רואה את הבעיה כמו שאת רואה את הבעיה. אני לא רואה את הבעיה מאותה זווית ראייה, מאותה משקפיים. אבל בואי נחליט, אנחנו כן רוצים שהילדים יתנהגו בדרך נכונה ויצליחו בלימודים. יש לנו רק השקפות שונות, איך מדברים על זה ואיך פותרים את זה. כלומר, להדגיש את המטרה המשותפת. כך אפשר קצת לעמם את הבדלי הגישות ולהכניס את הבדלי הגישות לפרופורציה. שזה בסדר שהיא עם רגשות וזה בסדר שהוא עם צורה עניינית. יש מקום גם לגישה שלו וגם לגישה שלה. זה לא בהכרח גישות סותרות, אלא משלימות, אם והיה ויהיה לשתי הגישות את המקום בשיחה. ייתנו לשני הצדדים להביע את עצמם. מה שבאמת בני הזוג היו רוצים, זו דרך שתמצא את האפשרות לקבל את הרצונות זה של זו, זו של זה, וישתפו פעולה, בלי להרגיש טינה, חוסר הערכה, כעס ודסכול. לא, יש גישה שלה, יש גישה שלו, עם עודף רגשות ובצורה עניינית, והמטרה שלהם זה לא למצוא איך הוא יהיה יותר רגשי, איך היא תהיה יותר עניינית, אלא איך הם פועלים יחד, מבלי שאחרי שהם פועלים יחד יש לכל אחד כעס, טינה ואכזבה, למה היא לא כמוני? למה הוא לא כמוני? אלא איך הם משתפים פעולה כדי שכל אחד מהשניים לא ירגיש מקופח. אפשר גם לייצר רגישה שמתאימה לשני הצדדים. בואי נעשה עכשיו 10 דקות זמן הרגשות. תגידי, כל מה שאת רוצה, איך שאת רוצה, מה שאת מרגישה, בלי להאשים אותי, לדבר על הרגשות שלך. כמה קשה לך, כמה את מאוכזבת מהילד, מה נראה לך יהיה, תדברי. אני, בעשר דקות האלה, שומע, מאזין, לא מואשם, משקף לך. עושה היזון חוזר, מסכם לך, הבנתי עם איך שאמרת א' ב' ג'. אני משדר הבנה. זוהי שיחת הבעיה. לאחר מכן, עוד 24 שעות, ניגשים אל שיחה אחרת, שיחת הפתרונות. יום כזה ויום כזה. יאמר הבעל, תאמר האישה, סליחה, זוהי גישה מלאכותית, לא מתאים לנו משהו מלאכותי. אז מה עדיף? להמשיך להתווכח כל הזמן? עדיף לשלם את מחיר המלאכותיות שהוא זמני, חד פעמי, ובכך להתחיל להרגיל את מערכת הניסויים למקום טוב יותר, שבו לשניהם יש מקום. אמנם צריך לשלם מחיר, מחיר המלאכותיות, אבל זה לא מחיר כל כך זר לבני האדם. הרי בני האדם לדוגמה יש להם אירוע חתונה, משעה 8 עד שעה 11 בערב. זה הזמן שמתלבשים, מתארגנים, רוקדים, שמחים. אפשר לרקוד גם ב-6 בערב, אבל זה לא מתאים, זה לא הזמן. אפשר גם ב-2 בלילה, אבל זה לא מתאים, זה לא הזמן. למה זה לא מלאכותי? הרי זה רק בין שעות מסוימות. נכון, אנחנו יכולים בקלות להתאים את עצמנו לשעות מסוימות ורק אז לבטא את הרגשות שלנו. אדם הולך לשמוע אדם ששר, ההופעה מ-8 עד 10. האם הוא יכול להתרגש גם בשעה 7? לא, זה לא מתאים, הוא בדרך בפקקים, זה לא מתאים. אבל ב-8 ורבע הוא מלא התרגשות עם דמעות בעיניים. ב-10:30 כשהוא יוצא מהחניון, אחרי ההופעה, הוא צופר לכולם מתוך כעס ועצבים. למה אף אחד לא נוסע? רגע, האם זה לא היה מלאכותי? רק בין 8 ל-10 בערב, אז הוא יכול לשמוח? התשובה היא, זה היה מלאכותי וזה היה מצוין. אז בואו נעשה את זה גם אנחנו. ניתן מקומות וזמנים שונים לגישות השונות. ואפשר יותר מכך. לעשות שיחת עומק על הגישות השונות. יסביר הבעל. למה אני בחיים רואה את הגישה העניינית בתור גישה נכונה ויעילה יותר? הוא יסביר, כשהוא הילד קטן, כשהוא היה נער או כעת בעבודה, הוא סוג אדם שהוא ענייני יותר, נחוש יותר, אסרטיב יותר, זה הגן עליו, עזר לו להיות יעיל יותר, נכון יותר, פועל יותר. חיזוק הגישה שלו, נתינת מקום לגישה שלו, להבין את הגישה שלו. יום אחר נדבר על הגישה שלה, להבין את הגישה שלה, לתת מקום לגישה שלה. ככל שתהיה הבנה יותר שאף אחד לא פועל מרוע לב, אלא מתוך הגישה שהוא מכיר ויודע, יהיה קל יותר להיות יעיל יותר בשיחת הרגשות והשכל בין השניים. יהיה לבעל קל יותר לאפשר לאשתו לדבר על הרגשות שלה, מבלי שיאמר, היא מגזימה, זה לא בסדר. הוא יבין שזו היא, זו הדרך שלה לפתור בעיות, לחוות את החיים, להתנהל ביום יום. זו הדרך שלה, נכונה או לא נכונה. זו לא השאלה, זו לא השיחה, זה לא מה שמעניין בשותפות. כי שותפות זה לא איך מגיעים לפתור את הבעיות, אלא בעיקר איך חיים יחד. פה מתאים הפתגם, לא רק הדרך אלא אושר, אלא האושר שבדרך. לא רק הדרך אל פטירת כל הבעיות וסיום כל הקונפליקטים, אלא איך מדברים על הקונפליקטים, איך מנסים לפתור את הקונפליקט. וזה לא פעם חשוב הרבה יותר מאשר סיומו של הקונפליקט. הסיפוק, ההיכרות, העמקה בקשר, לא תהיה כאשר הם יגיעו למסקנה שאדם שלישי יאמר להם, תפעלו בצורה א', ב' או ג', אלא כאשר שניהם ידברו על הבעיה, יהיה מקום לגישות של שניהם, וביחד, התהליך משותף, הם מחפשים פתרונות, התהליך של חיפוש אחר הפתרונות, הוא הריפוי הגדול, הוא הפתרון הגדול ביותר. ובכך הם ינסו להבין זה את זה, ולא להכשיל אחד את השני, ולשכנע אותו. כך אפשר ששני בני הזוג יקבלו האחד מהשני. הבעל יותר יגלה את הרגשות שלו ולא ירגיש מאוים מהרגשות שלו. והאישה את המימד השכלי והענייני שלה ולא תרגיש מאוימת מאותו מימד שבנפשה. ובכך הם לא רק שני ניגודים שמסתדרים, אלא שני ניגודים שמשלימים האחד את השני. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.